שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על נושא מאוד, מאוד מיוחד, מאוד עמוק, מאוד נוגע ככה ללב ולמחשבה של כל אדם שחי כאן בארץ, הפער בין חילונים ודתיים. כשאנחנו מדברים על הפער בין חילונים ודתיים, אנחנו לא רוצים לדבר על מגזר כזה או מגזר אחר, או תת מגזר כזה או תת מגזר אחר, אלא אנחנו רוצים להבין את שתי הישויות האלה, חילונים ודתיים, שבעצם משהו מהם מקנן בתוך כל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים להבין את עצמנו, רוצים להבין את החיים שלנו, רוצים להבין את הגישות האלה לחיים. שתי תפיסות עולם, לכאורה שונות ומרוחקות, ואנחנו בתוכם מבולבלים מהפסי דרך. ננסה להבין את זה. יעל, בואי תפתחי בבקשת הדיון.
אז בהמשך לאורן, אני אתחיל ככה מהחוויה האישית שלי בחיים, בעניין של המקום של דתי, חילוני. זה משהו שמעסיק אותי כבר הרבה מאוד שנים. האם אני חילונית? עד כמה אני חילונית? ואם אני חילונית, אז מה מתוך החלקים היהודיים או הדתיים נכנס לתוך החילוניות הזאת? באיזה מידה, מה כן, מה לא? ולאורך כל החיים שלי עברתי איזשהו דו-שיח פנימי עם עצמי, שממשיך עד היום, של איפה נמצא, איפה אני ממוקמת בכלל, מי אני, בתוך כל הסיפור הזה. והקונפליקט הזה, אני חושבת שקיים בכל אחד מאיתנו, ואנחנו רואים אותו גם כלפי חוץ, בין החברה, אם אנחנו מתייחסים לחברה כרגע, בין החברה החילונית לחברה הדתית. כשאם נסתכל אפילו על סקרים שנעשו ב-2014, אז 50% מהאנשים מגדירים את עצמם כחילונים. 17% מסורתיים, לא כל כך דתיים. זאת אומרת, גם שם יש הרבה מאוד כן, שייכויות. 13% מסורתיים, כן דתיים. 12% דתיים ו9% חרדים. עכשיו, בתוך כל זה יש עוד הרבה יותר שייכויות פנימיות. גם מתוך אלה שרק 21% מהאוכלוסייה היהודית אומרת שהיא לא שומרת על מסורת בכלל, אבל גם בתוכה, הם כן שומרים על מסורת. יש כאלה שצמים ביום כיפור, יש כאלה ששמים מזוזה, מקיימים ברית לבן, כן חוגגים את חג הפסח. זאת אומרת שכל הסיפור הזה נמצא באיזושהי ערבוביה מאוד מאוד גדולה, ומה שאנחנו רוצים, שאתה תעזור לנו לעשות סדר ולהבין באמת את אותו מקום פנימי שלנו, של דתי, של חילוני, ואנחנו מדברים כאן באמת על שתי תפיסות עולם. על תפיסת עולם אחת, שהיא תפיסת עולם דתית, אם אנחנו הולכים לקצוות, ותפיסת עולם שנייה היא תפיסת עולם שהיא חילונית, וזה שתי אידיאולוגיות שונות, שתי צורות מחשבה שונות, שתי תפיסות חיים שונות. לשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה באמת, החילונים והדתיים מייצגים שתי תפיסות עולם, שתי גישות שונות לחיים. מה הן שתי הגישות האלה?
גישה החילונית, אם אפשר כך להגיד בכלל,
נכון.
שיש אדם שהוא חילוני.
נכון, על זה נדבר בהמשך עוד, נכון.
אז הגישה החילונית אומרת על זה שכל העולם הוא מנוהל על ידי חוקי הטבע, ואין יותר ממה שאנחנו רואים, ומגלים על ידי המדע, ואנחנו צריכים לקבל את העולם כמו שאנחנו מקבלים אותו, ולהתייחס אליו כך כמו שאנחנו רואים ומשיגים, ולא לסמוך על זה שיש איזה גורל, כוח עליון, חיים מעבר לחיים שלנו, וכו' וכו'. אלה, אם זה יתגלה, אנחנו נקבל את זה בחשבון. אם לא, זה לא יותר מפרי דמיון שלנו. איזה פנטזיות שכתוב, המון, המון הוליווד עבד בזה, וכל מיני מחברים חיברו על זה הרבה ספרים, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הגישה ריאלית, כביכול. זאת הגישה החילונית. זהו. בתוך הגישה הזאת יש לנו ספקטרום של הגישות שהן נובעות מתוך היחס האדם לעצמו, לחברה, לסביבה, אבל זה כבר לא מאותו מעמד שיש בין דתיים לחילונים. גישה דתית אומרת כך, שיש כוח עליון, שהוא ברא את העולם, ונתן לנו תנאים מיוחדים, שאנחנו צריכים לקיים אותם, ואם אנחנו נקיים אותם, לפי רצונו, אז אנחנו זוכים לאיזה פרס, לשכר, ואם לא מקיימים, אז אנחנו נקבל עונש, שיש גם כן מיני צורות יחסים לכוח עליון, ולשכר ועונש, והשתתפות האדם בזה, ולבחירה חופשית, ועוד ועוד. אבל בכל זאת יש כאן גישה שאנחנו צריכים להתחשב באיזה כוח עליון, מחשבה עליונה, תוכנית, מטרת החיים, מטרת הבריאה וכן הלאה. שזה כבר שם את האדם לא במרכז הבריאה, אלא אותו כוח עליון, הבורא נגיד, איך לקרוא לו לא חשוב, הוא נמצא במרכז הבריאה. ומפני שהוא מארגן את הכל ומסדר את הכל ומקבל לפי המאמץ שלי כל התוצאות ממה שאני מתערב בעולם, אז יוצא שאני כל הזמן צריך להתחשב עמו, וכך אני חי. זאת אומרת, גישה דתית היא מחייבת את האדם לעשות חשבונות. לא עם הטבע, עם חוקי הטבע העיוור, אלא עם הרצון העליון, שזה משהו אחר לגמרי. וכאן זה כבר, אם זה רצון העליון, אז אני יכול אולי להתפלל ולבקש ולהתבייש ולתקן את עצמי ולעשות איזה צד אחורה וקדימה, כן, כאילו חוזר בתשובה וכו' וכו'. וכאן זה, יש לנו המון אמונות ודתות במין האנושי ש היו כבר במשך ההיסטוריה, וירדו מהבמה ההיסטורית. ואפילו חוץ מיהדות, נוצרות ואסלאם. זה בעצם. עכשיו, כל זה אנחנו רואים שמשפיע מאוד על העולם, על האנושות, שאנחנו נמצאים במערבולת הזאת 2000 שנה האחרונות, מזה שנולד היהדות אחרי חורבן בית המקדש, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו, גם כן הוא כל הזמן משתנה, ואחר כך יצא מזה נוצרות, ואחר כך אסלאם, וכל הדתות האלו הם ביניהם במאבק, ו ביחסים מאוד, הייתי אומר, מסובכים, מורכבים. וחוץ מזה, בתוך כל דת ודת, יש לנו המון פלגים, נוצרות. אז קתולים, פרוטסטנטים, פרבוסלבים, ועוד ועוד ועוד, וכמה בכל אחד מהם, אותו דבר אסלאם. כן? שיעים, סונים, ועוד 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 הרבה. וגם כן, אצל יהדות, לא חסר לנו פלגים כאלו ש, כמו שאנחנו ראינו ברוסיה, אפילו שרצו להרוס זה את זה, דרך שהתלוננו לצער אחד על השני, בין המתנגדים וחסידים, וגם היום, עד היום הזה, ישנם בארץ כל מיני דברים. כאן בכלל יש לנו ספקטרום כל כך רחב של דברים, של כל הבית כנסת זה משהו אחר, ו אני כבר לא מדבר על ההתנגשות בין דתיים וחילונים שלא יכולים לסדר את החיים שלהם כך שלא מפריעים אחד לשני, אלא דווקא רוצים לחפות אחד על השני את אורח החיים, ואני לא הולך כאן לעשות סדר, כן, ולהגיד מי צודק ומי לא ובאיזה צורה. זה בכלל לא עסק שלי, ואף פעם לא עסקתי בזה, ולא חשבתי שזה אפשרי. אבל מה שקורה, נכון להיום, שאם אני נגיד מגיע לארצות הברית נגיד, או לאירופה, בארצות הברית זה יותר בולט, שם אנחנו רואים שאין כל כך התנגשות בין דתיים, חילונים, כולם יהודים נגיד, אז באים, או כל יום אתה בא להתפלל לבית כנסת שלך, או שאתה בא רק בשבת, או אתה רק בא בחגים, כן, או בשלושת המועדים האלה בשנה שבאים, כן, או רק ביום כיפור, וככה, זאת אומרת, זה לא חשוב. אנחנו כולנו שייכים ליהודים, ואלו יותר, אלו פחות, אבל אין בינינו התנגשות. למה זה בישראל לא נעשה כך? כי אצלנו דת קשור למדינה, למאבק, לשלטון, לכפייה, וכאן לכן יש מקום המשותף שאנחנו מתנגשים, וזו באמת הבעיה, זו באמת הבעיה. זאת אומרת, במשך השנים נעשה עוד יותר ועוד יותר גרוע, כי כל אחד רואה שהשני רוצה לטרוף מה שמגיע לו, מה שלא מגיע לו, וכך אנחנו רואים שההקצנה הזאת בחברה היא נעשית יותר ויותר, עד השנאה ופילוג וריחוק שאף פעם לא היה מסוג כזה בעם ישראל.
נכון. אני רוצה, אפשר שנייה, לפני שאנחנו נכנסים לעניין היהודי.
אני לא חושב שיש כאן בעיה בתפיסת העולם, כמו שאתם שאלתם אותי. זאת אומרת, יש כאן שתי תפיסות העולם. אני לא חושב שזה בעיה בתפיסות העולם. אני חושב שזה יותר הפך להיות לבעיה של שליטה, שליטה בחיים שלנו, איך כל אחד רוצה לשלוט על השני, ולשלוט על המדינה, ולסדר את המדינה שהיא תשרת אותו. או חלק חילוני ככה, או חלק הדתי ככה. זה בעצם הבעיה. הבעיה, מאבק הוא על המדינה, על השלטון, על קופת המדינה, על איך להשתמש במדינה לטובת עצמו, או לציבור דתי או לציבור חילוני. זה בעצם הבעיה. וכך נראה לי, אולי אמנם שאני בצד, אני לגמרי, לגמרי לא... מה שאני שומע מרחוק, רחוק, במה שנעשה. כך נראה לי.
אני, רוצה...
אני לא יכול להגיד שאני מבין בזה, ושזה ממש בא מתוך מחקר ולימוד בשטח.
אז קודם כל, יש באמת נתונים שתומכים בדיוק במה שאמרת כרגע, שמדברים על זה שבאמת יש... אחד מהפערים או מהמתחים הכי גדולים בחברה הישראלית הם המתחים בין החילונים לבין הדתיים. מדברים היום על 52%, טיפה יותר, שמגדירים בעצם את המתח הזה כמתח מאוד מאוד חזק, ו80% ומשהו מדברים על מתח חזק או בינוני. זאת אומרת, זה משהו שנוכח בצורה מאוד מאוד משמעותית בתוך החברה שלנו. אבל לפני שאנחנו נכנסים לחלק הזה, אני כאן הייתי רוצה לשאול אותך עוד בכלל ברמה עקרונית, דיברת על תפיסת עולם חילונית ועל תפיסת עולם דתית. שתפיסת העולם...
זה היום לא חשוב. זה היום לא חשוב. כי אם אנחנו, נלחמים על קופת המדינה, כן, על כל מיני הטבות, כן, אז זה לא חשוב תפיסה שלי או תפיסה שלו. אלא יש לנו משהו משותף, קופה, שאנחנו רוצים, כל אחד רוצה לחלק אותה אחרת. וזה מה זה שייך לתפיסה.
לפני שאנחנו נכנסים למדינה, אני רוצה לשאול בכלל לגבי התופעה הזאת, זו תופעה שלא קיימת רק אצלנו. זו תופעה שקיימת, אני מניחה, גם בנצרות וגם באסלאם. בכל, בעצם בכל הדתות יש חילוני ויש דתי.
לא, אבל אין שם מדינה שהם יכולים להגיד, אני רוצה ליהנות ממנה, והשני גם כן אומר, אני רוצה ליהנות ממנה. הדת לא שייכת למדינה. יש ריחוק, ניתוק, דת ומדינה. אין דבר כזה כמו שאצלנו.
אז הקונפליקט, בגלל זה...
כמו באמריקה נגיד. אני יכול להיות נוצרי ויהודי ומוסלמי, ואני יכול להיות בכלל איזה הודי, ולא חשוב מי ומה. לאף אחד לא אכפת מה אני, כי אני מתוך הדת שלי, אני לא מגיע למדינה ואומר שמגיע לי כך וכך. אלא אנחנו רוצים בית כנסת לבנות, או מסגד, או משהו אחר, בבקשה. תתאספו ותבנו. ולא שמדינה חייבת לספק לכם משהו. זאת אומרת, אם יש ניתוק בין הדת ומדינה, אז אין כל הדברים האלה.
לפני שנכנסים למתח הזה, אני כאן הייתי רוצה שנבין קצת יותר ברמה העקרונית מה לדבר על הזהויות האלה. יש כאן שתי זהויות שדיברת עליהן. זהות אחת שכמובן מערבבות בתוכם עוד הרבה מאוד פלגים וכל מיני, אתה יודע, יש ספקטרום רחב. Mm-hmm. אבל בגדול דיברת על שתי זהויות. זהות אחת היא זהות של חילוני, שזה בן אדם שכמו שאמרת, הוא בן אדם שהאדם נמצא במרכז, גישה ריאלית, מדעית, כל מה שנראה לעין קיים, כל מה שלא נראה לעין, אני כרגע לא מבין בזה, לא יודע בזה, לא מתחשב בזה בחיים שלי.
כן.
לעומת הגישה השנייה, התפיסה השנייה, שאומרת בעצם שיש כאן כוח עליון, שהוא נמצא במרכז הבריאה, ואני בעצם צריך כל הזמן לסדר את היחסים שלי מולו, כי הוא המחליט. ואז אם אני בעצם רוצה ליהנות מהכוח הזה, אז אני צריך לעשות כל מיני דברים, ואז אני מקבל כל מיני, ואז הוא עושה בשבילי כל מיני דברים, ואם אני לא בקשר עם הכוח הזה, או לא עושה מה שצריך, אז אני בעצם לא מקבל את מה שאני יכול לקבל, ומקבל סוג של עונש, אבל הוא נמצא במרכז, לא הבן אדם.
נכון.
אלה בעצם שתי התפיסות. שתי התפיסות האלה נמצאות בכל אחד מאיתנו גם כן.
נכון.
המקום הזה. ואני רוצה לדבר שנייה על התפיסה שלי כחילונית. אני...
כאילו.
אני מגדירה את עצמי יותר כחילונית, כמו שאמרתי בהתחלה, המקומות האלה נמצאים בתוכי, ואני כל הזמן בדיונים עם שני החלקים. אני מגדירה את עצמי כרגע כחילונית, ובטח שלא כדתית, כי מבחינתי, מי שדתי, הוא בן אדם שמקיים את המצוות, ואני לא. Mm-hmm. אני לא בן אדם שמקיים את המצוות. ובמקום הזה של חילוני, אנחנו חיים בתוך הרבה מאוד בלבול. כי אמנם אני לא מקיימת את המצוות ברמה העקרונית, אבל אני כן עושה בר מצווה לבן שלי, כן יש לי מזוזה בבית. אני כן מכבדת מאוד את הדת היהודית, אני צמה ביום כיפור. אני זוכרת שבתור ילדה אפילו הלכתי לבית כנסת עם אבא שלי, שהיה חילוני עוד יותר ממני. יש בתוכי כל מיני חלקים שמאוד נמשכים גם לחלק הזה, גם למקום הזה. ויש בתוכי איזשהו חלק שאני מרגישה שהוא יותר גדול, שנמשך למקום החילוני, למקום שאין בו מצוות, ואני לא מחויבת לאף אחד ברמה הזאת, ובאמת מה שאני רואה זה מה שנמצא ומה שקיים. ובתוך כל הבליל הזה של החלקים האלה שנמצאים בתוכי, אני בעצם שואלת את עצמי, מי אני? מי אני האישה החילונית הזאת? מה זה אומר?
אלו שאלות הן מאוד עמוקות. אני לא חושב שאדם מסוגל לענות עליהן, כי אנחנו באמת נמצאים במצב שהפסיכולוגיה שלנו עצמית, שאנחנו ממשיכים עם הרפלקסיות האלו כלפי עצמנו ובודקים את עצמנו וחוקרים עצמנו, אנחנו לא מסוגלים לדעת מה מניע אותנו. נגיד, את צמה ביום כיפור, למה את צמה ביום כיפור? זה לא מתוך הזדהות עם העם שכולם צם, כן? אבל רובם צמים, כן? ולמה? אז יש איזה מין פתאום, איזה אמונה, איזה פחד, כן? איזה התחשבות במשהו, בגורל, העבר או מכוון. וככה זה על כולם. אני רואה שדווקא, אני לא חושב שיש ממש כל כך הרבה חילונים, כאלה ממש האנטי מאוד, שהם לא מרגישים בפנים מדי פעם איזה מין חשבון גם כן, מסוג זה כמו שאת ביום כיפור. ומזוזה, ואם יש לך איזה משפט היום או משהו, אז את מנשקת אולי אותה גם כן?
לא נגזים, אבל...
מה?
לא עד כדי כך, אבל כן, יש, לא סתם שמתי, אתה יודע.
אנחנו יכולים למדוד את הדברים האלה, שאם יש לך משהו גורלי באמצע היום, ואת יוצאת מהבית לדברים האלו, אז יכול להיות שאת מנשקת מזוזה. יכול להיות שאת, כאילו, נמצאת פתאום באיזה קשר, רוצה להיות בקשר עם הכוח עליון.
נכון.
אז זה כבר לא נקרא חילוני. חילוני, אני מבין שאני הייתי חילוני, כי הייתי בצורה כזאת שלגמרי לא היה בשדה הראייה שלי איזה כוח עליון חוץ מהטבע. גם למדתי, גם חקרתי, גם הייתי בתוך המדע הזה, וחוץ מכוחות הטבע, אני לא היה בשדה הראייה שלי, פשוט לא חינכו אותי ולא עשו לו כלום. אלה, בגיל כמעט 30, שהתחלתי לחפש, שהמשכתי לחפש מהות החיים, אחרי מדע ואחרי כל זה, אז נתקלתי בחוכמת הקבלה. אז אני, כשאני זוכר, וגם כן קשה לי עכשיו להיזכר, כי זה עניין פסיכולוגי, לחזור לאותו מעמד כמו שאני הייתי כלפי חיים, כלפי הטבע, כלפי הכל, אז בהחלט אני עכשיו מסתכל, אני לא מסוגל להסתכל בצורה כזאת על החיים, אבל בכל זאת הייתי מתחשב רק במה שנמצא לפניי. רק במה שנמצא לפניי. העולם היה רק כוח הטבע, שהוא כולל כל מיני כוחות וזהו, ולא לא, 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 לא הייתי מדביק עליו רצון, תנאים וכל מיני דברים, מה שדת עושה. ובעצם כשהגעתי לחומת הקבלה, אז גיליתי שם אותה גישה דת, לא דתית, אלא של דת. דעת, כן? שאני הולך לחקור ואין לדיין מה שאין הפרעות, ואני גם כן נכלל בכוח עליון, אבל זה כוח הטבע, אלוקים בגימטריה הטבע, ואז אני מקיים את החוקים האלו, מטעם שזה חוקי הטבע, ולא איזשהו סתם רצון העליון. כי זה קצת מבלבל את נשים. מה זה רצון? כן, רוצה כך, אבל לא רוצה כך. זה מה ש... דיברה תורה בלשון בני אדם.
אז לא הבנתי, איפה הקבלה ממוקמת באמת מול שתי הגישות האלה?
קבלה היא, חוכמת הקבלה היא חוכמה. היא מדע שעוסק בזה שמביאה את האדם לגילוי הכוח הכללי שבטבע שנקרא אלוקים. ומה שכתוב בתורה שאלוקים רוצה כך או כך, זה דיברה תורה בלשון בני אדם. זאת אומרת, שרוצה או לא רוצה, זה כמו שאנחנו יכולים להגיד על כדור הארץ, שאני מונח באוויר ואני נופל על כדור הארץ, כדור הארץ רוצה, מושך אותי. כן? שיש כאן איזה רצון. רצון זה כוח. ואז אנחנו מדברים על כוחות שבתוך האדם, רצונות שלו, וכוחות שבטבע, הרצונות של הטבע. אז רצונות של הטבע זה רצון של האלוקים, ורצון של האדם זה רצון שלו. וזהו. ומדברים גם כן על מערכות. מערכות שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו, איך אנחנו צריכים להסתדר, להישייך למערכות האלו. והיא מסבירה לנו איך להתנהג. ואין כאן עניין של האמונה, יש כאן עניין של גילוי. הכוח עליון, גילוי הרצון וגילוי האלוקים, מה שנקרא. לזה צריכים להגיע. אז בזה, בגישה כזאת, גם דתות וגם אמונות למיניהם שיש להם שם כמה אלפים בתוך, באנושות, וגם מדע וגם חילוניות ודתיות ולא חשוב מה, כולם הם בעצם יכולים להתקבץ יחד בגישה של חוכמת הקבלה.
זה שיש כוח עליון שאתה אומר שמנהל את כל העניינים, זה בעצם, זה הבנתי, בתוך
אנחנו נמצאים בתוך הטבע.
אבל איפה הגישה הריאלית? אתה אומר שזה מחבר...
ריאלית? למה שלא ריאלית? רק חוכמת הקבלה או תורה מספרת לנו על החוקים שפועלים עלינו בצורה ריאלית. רק אנחנו לא מזהים אותם עדיין. אבל מקובל, שהוא מתחיל לחקור לפי ה... נועלים שהוא לומד בחומת הקבלה, הוא מגלה את החוקים האלה, הוא מגלה רשת הכוחות שמשפיעים עליו, ובשבילו זה שדה המחקר. זה נקרא גילוי האלוקות, שזה העיקר שאדם צריך לעשות בעולם הזה. דע את השם אלוקיך ועבדהו. זאת אומרת, תלמד את החוקים האלה של כל הטבע, ותתנהג נכון, כך שיהיה לך טוב.
אז בואו נעשה רגע איזשהו סיכום. התהלנו את התוכנית מזה שהסברת מהי תפיסת העולם ההילונית, אחר כך מהי תפיסת העולם הדתית, ועכשיו אתה מציג את תפיסת העולם של הקבלה. אז אתה יכול לסדר לי אותה מעט הרי השנייה שאני אבין?
אני טוען שתפיסת חומת הקבלה היא כוללת כל התפיסות, מסדרת אותם נכון, מנקה אותם מכל האבק, מה שיש מפני שאנשים לא יודעים במה הם מתעסקים, לא מכירים את עצמנו, לא מכירים את האלוקות, לא מכירים כלום, אלא חיים מתוך הרגלים ואיזה דחפים פנימיים. חוכמת הקבלה היא בגלל שהיא מגלה את כל המציאות, מגלה את הטבע, אותו טבע הנסתר, אותו האלוקים, שהמטרה שלנו לגלות אותו. אז מתוך זה אנחנו מגיעים למצב שאין לנו להאמין, יש לנו לדעת. ומתוך הדעת שאנחנו יכולים באמת לקיים חוקי הטבע ולחיות טוב נכון, ולא יהיה לנו אז שום התנגשות אחד בשני. אנחנו נרגיש שאנחנו כולנו שייכים לאותו הטבע. חוץ מזה שבדרך חומת הקבלה היא מחייבת אותנו כדי לפתוח את כל הטבע בשבילנו, להיכנס לחיבור, את ואהבת לך כמוך וכן הלאה. זהו, נדבר אולי פעם הבאה.
כן, הזמן שלנו באמת נגמר, יש לנו עוד המון המון שאלות, ונשמח לשוחח איתך שוב. תודה רבה, הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.